סעיף י"ז המחבץ, פירוש שמוציא החמאה מן החלב, תולדת בורר הוא. ישנם שלושה פירושים מהו מחבץ: רש"י והרמב״ם, השולחן ערוך העתיק את לשון הרמב״ם, שמחבץ פירושו מוציא חמאה מן החלב, ואפשר להוסיף פשט נוסף שנותן קיבה בתוך חלב ומפריד בזה את הקום מן החלב. פירוש נוסף: לאחר שנתן את הקיבה בחלב, נתן את הקפוי בכלי גמי על מנת שמי החלב ינטפו והסתננו ממנו. והריב"ש מפרש גם שמוציא חמאה מן החלב. בכל שלושת הפירושים האיסור בהם הוא משום בורר. המחבץ תולדת בורר הוא. לפיכך, אף על פי שנותנים שום שומין ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו, להיינו לא יקבץ אותם ביד להפריד אותם מן הדבש, כאשר הוא מעדק בידו את האגוזים, ועל ידי זה נפרד הדבש מהאגוזים, שהדבש יוצא אל מחוץ לכף ידו. מוסיף הרמ"א: הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה את הרוח, תבואה ברחת לרוח, הוא אחד מ-39 אבות מלאכות, דומה לבורר אבל בצורה אחרת, אשר הוא זורה את התבואה ברחת לרוח, המוץ אף והגרעינים נשארים בתוכו. אומר המשנה ברורה: המחבץ תולדת בורר הוא, פירוש שמוציא החמאה מן החלב, וכן הלוקח חלב ונותן בו קיבה או שאר מיני חימוץ כדי לחבצו, או העושה כמין כלי גמי ונותן עקום בתוכו ומי החלב נוטפים, כל זה בכלל מחבץ דהוא תולדה דבורר, ואסור אפילו על ידי אינו יהודי. וכן הקולט שומן עצף על פני החלב, שקוראים סמטני שמנת, גם זה הוא בכלל בורר. ולכן יזהר כשיגיע סמוך לחלב, יניח קצת עם החלב, ואז שרי, וכמו שכתוב לאל. והוא הדין להפך, שיטול קצת מן החלב עם השומן הזה, אבל ייקח השומן בצמצום אסור, אפילו דעתו לאכול לאלתר, שרו לוקח בחף. קרום שמתהווה על חלב לאחר הבישול, כותב רב מוישה שהוא כקליפה על גבי החלב, ומותר להסיר אותו בסמוך לשתיית החלב, כשם שמותר לקלף קליפות של שום או בצל. ועוד עדיף קרום זה מקליפות אלו, שכן ראוי הוא לאכילה, אבל שומן שעל גבי חלב אסור לבררו, שהואיל והוא דבר לך, הרי הוא נידון כחלק מהחלב ולא כקליפה על גביו. מעידך תעת רב שלמה זלמן שאסור להסיר את הקרום מעל החלב, ואין זה דומה לקליפות של שומים ופסלים שמותר לקלפן, שכן בהם אינו יכול להגיע אל השום או הבצל, אלא אם כן יקלף את הקליפה, שאין כן הקרום שצף על גבי החלב, שאינו מעכב את נטילת החלב, שהרי אפשר למזוג את החלב ללא הקרום על ידי אחיזת הקרום בשעת המזיגה. ואפילו אם אין אפשרות לשתות את החלב בלי להסיר את השומן, וכוונתו בהסרת השומן כדי לשתות את החלב, כתב השביטת שבת שאסור להסיר את השומן, ובהר שאין זה דומה לכמה מיני פירות המונחים בקערה ורוצה אדם לאכול מאמין שמונח למטה, שכתב המשתיבור אל האל שמותר לו לסלק את הפירות המונחים למעלה כדי להגיע למין המונח למטה, שכן ברירת השומן מהחלב צריכה הבחנה ודקדוק מה שייך לשומן ומלך חלב, ולפיכך אף שכוונתו בהסרת השומן היא כדי להגיע לחלב, הרי זה בכלל בורר. לכל זה דווקא כשצריך לאכול בשבת, שאם לא כן אבי כמכין משבת לאכול, ואם אין צריך לא רק שחושש שיפסד ויתקלקל, מותר לעשות על ידי אינו יהודי כשאינו בורר בצמצום. וכן נזכר לאל, דהכנה לאכול הוא איסור מדברי סופרים, ומותר על ידי אינו יהודי במקום פסידה, וכמו שכתוב בסימן ש"ז סעיף ה'. תולדת בורר הוא, ומכלל זה המעמיד חלב במקום חם כדי שתעשה גבינה, והלוקח הקום ועושה גבינה חייב משום בונה, שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשה גוף אחד, דומה לבניין. לפיכך אף פי שנותנים את השום שומין וגוזים לדבש, לא יחפשם בידו שכדי שהאגוזים ייפרדו מן הדבש. משמע אומר המשנה ברורה מזה שהאיסור הוא משום בורר, ולפי זה אם דעתו לאכול לאלתר שרי לחבוס בידו. ואין במגן אברום שביא מהתוספת הראיה שאיסורו הוא משום לש, ולפי זה אפילו דעתו לאכול לאלתר אסור, שרי לשתה לאלתר אסורה. אז אף שנותנים שום שמין לדבש, לא, רוצה לומר אף שמותר לתן, לא יחפשם בידו, רוצה לומר לא יקפשם בידו להפריד אותה מן הדבש. ודע, ותוספת היית אבל מחבץ ומעשה גדרה ואוכל, ורוצה לומר להפריד בחף מאכל אבה מן הרוטב שמותר, משום דרך אכילה הוא בכך. כבר דובר שלהפריד מאכל אבה מהרוטב על ידי כף לא נחשב כבורר בכלי, כי הפרדת המאכל האבה מהרוטב איננה נעשית ביתר קלות על ידי כף מאשר ביד, והשימוש בכף הוא רק כדי שהידיים לא יתלכלכו, לכן אין זה נחשב כבורר בכלי. אבל הפרדת שומן מהחלב נעשית ביתר קלות על ידי כף מילו נעשתה ביד, לפיכך נחשבת היא כבורר בכלי. נהגו שלא ליתן שמרים במשקה בשבת כדי להעמידם, אף הפי שראוי לשתותו בשבת. והמגן אברהם כתב, דזהו תולדת בורר, ועל ידי זה יורדים גם שמרי המשקה עצמו בשולי הכלי, והודום יד עם חבץ, שעל ידי הקיבה שנותנים בו, מתפרד הקום מן החלב. יש להוסיף, המגיד משנה שואל, אין איסור תורה בברירת עלי ירק מאופשים, כיוון שעדיין ראויים הם לאכילה והכל מין אחד, ואם כן למה מחבץ חייב משום בורר וכן משמר, והרי החלב והיינה ומין אחד? ומתרץ המגיד משנה שבדברים לחים שייני, והביאו המגן אברהם פה, והיינו שבדברים לחים התערובת היא תערובת גמורה, ומעשה הברירה חשוב יותר, אף שהכל היה מין אחד, מה שאין כן בעלים שאין כאן מעשה ברירה חשוב כל כך. וגדרי תערובת הם שונים. שם תערובת תלויה בראיית בני אדם אם חשוב כמעורב או לא. שם זלמי מוסיף שיש כמה וכמה מקומות שאפשר לדון בהם משום בורר. למשל, שטיפת כלים, הדחת כלים, למדנו למעלה שלשטוף פירות מותר, יש אומרים שמותר, והסברה היא שמה זה שונה מהדחת כלים? הרי הדחת כלים עליהם לא נקראת בשם בורר, אם כן גם שטיפת פירות אין השם של בורר, אלא זה נקרא לנקות, ניקיון חשוב. ולכן שנוזן סבר הרב יושיב שמותר לשטוף פירות תחתחיל עדיף מערב שבת, אבל אם לא יהיה מותר גם בשבת. אומנם כבר התבאר דעת החזון איש שגם שטיפת פירות מלוכלכים תחת הברז אסורה משום בורר, והסביר רב ניסים את החילוק בין זה להדחת כלים מלכלוש עליהם שבה אין איסור בורר, כי מלאכת בירור נחשבת תיקון הדבר הנברר, וכלים הועיל והדרך היא להשתמש בהם ולחזור לנקותם אחרי כל שימוש ושימוש, אין השטיפה מהפסולת שלהם נחשבת כתיקון הכלים, אבל הסרת הפסולת מפירות מלוכלכים היא תיקון בפירות ונחשבת בורר. והרב יושיב סבר לגבי ניקוי שערות משרי אוכל שזה כמו לכלוך בכלים שמותר להסיר, וביאור דבריו הוא שבכמה וכמה מקומות אנחנו מוצאים פעולה שלכאורה יש בה משום מלאכת בורר, ואין חז"ל מזכירים שמלאכת בורר בהם, כגון המפלה בגדיו בסימן שם ב', המלקט שחורות מתוך לבנות בסימן שם ב', קירות בהמה ביום טוב שהוא מחמת קינים. כתב בשו"ת וישא יוסף ביאור חדש ועמוק בדברי הרב אליושיב, שטעם הדבר הוא שמלאכת בורר משמעותו ברירה מתוך תערובת שני דברים שהאחד מפריע את חברו ושימושו, והפרדת התערובת היא תיקון של כל אחד מהדברים. אבל בדבר שהסרת התערובת אינה תיקון מהותי בחפץ, כגון הלכלוך שהתערב בזקן האדם, הדבר לא שינה את מהותו, אפילו בטרם ברר המאכל אשר נכנס בשערו, לא נחשב סילוק המאכל בגדר בורר לאסור. ולכן כל דבר יש לדון אם הדברים האלה נחשבים לערבוב או לברירה מתוך ערבוב או אחרת, כמו הדחת הכלים וכיבוד הבית וכדומה. מסיים הרמו, הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק חייב משום זורע, וזהו ירושלמי, ועל פי זה כתב המוגן אברום בהלכות פסח שהמוצא חמץ בפסח בשבת או ביום טוב אסור לבערו על ידי שיפורנו ויזרה לרוח משום דהה וזורה. והגרז כתב שלפי מה שמשמע בבבלי שעניין הזורה והבורר הוא אחד כמבואר בשבת ע' ג', נראה שאין זה שייך ברוקק ובחמץ, שאין שם הפרדה בין אוכל לפסולת ואין בזה מלאכה דאורייתא. וגם המשנה ברורה מביא כאן דעת הרב קיבה איגר שלא ראינו מי שחושש לזה כיוון שלא מתכוון לכך, וכל שכן שאין זה דרך זורה. ובבור הלוך הביאר שכל הפוסקים השמיטו דברי הירושלמי, מוכח שהוא סובר שאין שייך זורה כשאינו מפריד פסולת מאוכל. בסוף הדברים הביא הבור הלוך מספר אלפי מנשה פשט אחר בירושלמי, שהטעם שחייב משום מעביר דלת אמות ברשות הרבים, ומה שנקת ירושלמי זורה הוא לדוגמה שמעשה האדם עושה בסיוע הרוח חשוב מעשה, כתב הבור הלוכה ונכון הוא, ולכן גם להלכה בסימן תפ"ו בהלכות פסח התיר המשנה ברורה לזרות חמץ לרוח. רב שלום זלמן הוסיף שמותר להשתמש בספרי, שאף שיש דעות שספרי חשוב כזורה, מכל מקום למעשה מותר. וכן שימוש במכשיר עדים קרים, סובר הרב אליושיב שמותר במקום הצורך לתת מים בתוך מכשיר עדים קרים, אף שהמכשיר מפורר את המים לטיפות קטנות וזורע אותם באוויר. כמובן מדובר במכשיר שאיננו מפסיק בפעולה בשעה שמוסיפים בו מים, שלא תהיה בזה שאלה של מבעיר. סימן שין חף. שין חף עוסק באיסור סחיטת פירות וסחיטת בגדים והמסתעף מהם. האיסור לשחות פירות הוא מחמת מלאכת מפרק, שהיא תולדה של מלאכת דש. הדמיון במלאכת דשא למלאכת מפרק הוא שכשם שהדש מפרק את האוכל מבית גידולו, שמפרק את החיטה מהמוץ שמקיף אותה וגומר בזה את מלאכת הפרי, כמו כן הסוחט את הזיתים ואת הענבים מפרק את השמן ואת היין מתוך בית הגידול שלהם שהוא הפרי. והנה יבואר שכאשר מפרקים אוכל מאוכל, אין זה בכלל מלאכת דשא או מפרק. אבל בסחיטת זיתים וענבים אין את היתר של לפרק אוכל מאוכל, משום שהמיץ היוצא מהזיתים וענבים הוא משקה, והפירוק של משקה מאוכל נחשב מלאכה, משום שיוצר ומוליד דבר חדש, שהרי קודם הסחיטה לא היה משקה בעולם, ואין זה נחשב כמפריד אוכל מאוכל. אומר השולחן ערוך, זיתים וענבים אסור לסחטן, ואם יצאו מעצמן אסורים, אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ותותים ורימונים אסור לסוחטם, ואם יצאו מעצמן, אם עומדים לאכילה מותר, ואם עומדים למשקים אסור. ושאר כל הפירות מותר לסחטן. מבואר שישנם שלושה מיני פירות לעניין איסור סחיטה. סחיטת זיתים וענבים אסורה מהתורה, והטעם בזה משום שפירות אלו רובן עומדים לסחיטה לעשות מהם שמן ויין, ולכן המשקה שלהם חשוב משקה מן התורה, ונמצא מפרק משקה גמור מאוכל. ב. סחיטת תותים ורימונים אינה אסורה מן התורה לפי דעת רוב הפוסקים, אלא אסורה מדרבנן, והטעם שאין בזה איסור תורה משום שרוב הפירות הללו אינם עומדים לסחיטה, ולכן אין למשקה היוצא מהם תורת משקה, ואין כאן מפרק משקה מאוכל. אמנם מדרבנן אסור, כיוון שמקצת בני אדם סוחטים אותם, גזרו בהם עטו זיתים וענבים. ואומנם רש"י סובר שאם סוחט לשם שתיית משקה חייב, משום דאח שווי משקה. לפי הרמב״ם זו יגזרה, ולפי רש"י זה חיוב גמור. ג. סחיטת פירות שאין בני אדם רגילים לסחוט כלל, מותרת לפי דעת רוב הפוסקים. אמנם רש"י יסבור שאם יסחוט לשם שתיית המשקה, הרי זה חייב משום דאח שווי משקה, וכל מה שהותר בגמרא לסוחטן הוא כשסוחטן כדי למתק את טעם הפרי. להלכה מכריע שולחן ערוך כרוב הפוסקים, שסחיטת פירות שהן רגילים בני אדם כלל לסוחטן מותרת, ואתה זכמיר כרשי, אולם עבור הלוכה מעריך לפסוק כדעת רוב הפוסקים. ולכמה נתבהר שהבח מחמיר שאין לסחוט שום פרי למימיו, אמנם שאר החונים לא נקטו כן, ולכן אין לאסור אלא במקום שנהגו להחמיר. אומר המשנה ברורה, זיתים וענבים אסור לסוחטן, והסוחטן חייב משום מפרק שהוא תולדת דש. ואין לאל סימן רשנון ב' ששם נתבהר לעניין טעינת הקורה מבעוד יום על זיתים וענבים, והתבהר שם שמותר להשתמש בשבת בשמן או ביין שיצא בשבת אם יתינו את קורת בית הבד או הגת מבעוד יום, וזה באופן שנעשה הדבר בעוד היום גדול, שיש להניח שהזיתים או ענבים יתרסקו קודם השבת. אבל אם יתינו אותה סמוך לשקיעה, שהזיתים או ענבים יתרסקו אחרי כניסת השבת, אסור להשתמש ביין או בשמן, גזירה שמה יסחוט אותם בשבת. כפי שכתב השולחן ערוך, שיקן שיין או שמן שיצאו מעצמם אסורים, גזירה שמה יסחוט לכתחילה. אכן מי שיתרסקו בערב שבת לא גזרו שמה יסחוט, שאף על פי שגם לאחר שהתרסקו אסור לסוחטן. מכל מקום האיסור לסוחטן אינו אלא מדרבנן, ולא גזרו בהם. ואם יצאו מעצמן אסורים, גזרה שמה יבוא לסוחטו לכתחילה. וכן חלב שנחב על ידי גוי בשבת, למדנו לאל שאסור משום הגזרה הזאת. ואפילו אם הזיתים והענבים לא היו עומדים אלא לאכילה, דהיינו שקיבצם לאכילה, והטעם שכיוון שרובם לסחיטה קיימה, ניחה לי במשקה שזבו, ושמה ימלך עליהם לסחיטה. ותותים ורומנים אסור לסוחטן, אף שסתמה יומדים לאכילה, הועילו מקצת בני אדם סוחטים אותם כזיתים וענבים, אסרו הרבנן עטו זיתים וענבים. אם עומדי, אבל ואם עומדי, יצאו מעצמם, אם עומדים לאכילה מותר, דלא ניחא לי במה שזבו, וליקה למגזר שמה ישחוט. ואם לא נתכוון בעת קיבוצו לא לאכילה ולא למשקה, רק סתם אסור, כשעומדים למשקה דמי כל זמן שלא קיבצם לאכילה. אם עומדים למשקים, כמובן שאסור, ושאר כל הפירות מותר לסוחטם, משום שעומדים לאכילה ואין דבילו למשקים. אם כן אין שם משקה ליוצא מהם, והווה כמפריד אוכל מאוכל. ואף שבמעשה הזה בוררו את המשקה מהפרי, כתבה מגן אברהם, שאין בכך משום מלאכת בורר, לפי שהמשקה והפרי נחשבים כמין אחד. ואף שהוא חשב עליה בסחיטתו למשקה, בטלה דעתו אצל כל אדם.